בקיצור, אז אמרנו שהנושא של הנושא שלנו זה התקיעות, והתחלנו בזה שהתקיעות מצד זרות השבעה של מלנד. בקיצור, התקיעות הולכות להוציא מהכוח אל הפועל את הרעיון של התשובה. כל המהלך של התקיעות הוא המהלך של התשובה. בוא נמשיך. כי עיקר הכוח של קדושת ישראל הרי מונח בעולם שכולו ארוך, ששם הוא שורש קדושתם, תכף נראה איך זה קשור לעניין שלנו. אז כאן נסביר רק מה זה עולם שכולו ארוך, ואחרי זה נדלג רגע עצידה לכלל מאוד חשוב שנשתמש בו הרבה פעמים בחיים בעזרת השם, ואחרי זה נחזור לתקיעות ונראה איך כל התקיעות עובדות לפי הכלל הזה שאנחנו תכף נלמד. אז מה זה אומר עולם שכולו ארוך? מה זה בעברית? סתם, באופן בפשוט, מה הכוונה? לא, זה ברור. סטור שאומרים עולם שכולו ארוך. מה נשתובנים? עולם הבא, נכון? שנקרא גם עולם האמת. עולם האמת, עולם הבא, זה נקרא עולם שכולו ארוך. נכון? למה קוראים לו עולם ארוך? מה ארוך שם?
נצח.
לעומת העולם הזה שהוא קצר. זה פשוט תגיד, העולם הזה קצר, כי אדם חי פה 70 שנה, ועם גבורות 80 שנה, ואחרי זה מת. ועולם הבא, אז אדם בקרוב חי שם עד אין סוף. זה נכון, באופן פשטני זה נכון. אבל באמת, זה נכון. מה? לא.
ארוך זה דבר מוגבל.
לא. לא חייב להיות.
כמו שקצר זה מוגבל,
גם
ארוך זה מוגבל. לא.
לא חייב להיות. קצר אני מסכים שזה מוגבל. ארוך, מי אמר שנגבר? הוא ארוך עד
אין
סוף. מה
יהיה? אם אתה יכול לעמוד אותו, זאת אומרת שהוא אין סוף.
למה? הוא רק שהוא ארוך. הוא כך ארוך שאני לא יכול למדוד אותו.
אבל ברגע שאתה מגדיר אותו, אז אולי אין סוף.
לא, הוא ארוך. אם הייתי אומר מרחק, נגיד מיליארד קילומטר, אתה צודק. אבל ארוך זה לא מתחיל. ארוך זה תואר, זה לא חייב להגדיר. זה לא נכון פשוט, זה אפילו. ארוך זה אומר שהוא לא קצר, זאת אומרת הוא לא נגמר. קצר זה אומר נגמר, וארוך זה אומר לא נגמר. מיליארד שנה זה ארוך או קצר? תלוי בדיוק. חבר הקדוש ברוך הוא זה כלום, גבינו זה נורא ארוך, נכון? אבל זה מוגבל, ואם זה מוגבל אתה יכול לקרוא לזה קצר. אבל ארוך, זה ארוך. אני חושב, תגדיר את זה באופן זמני, לא משנה. טוב, לענייננו, אז למה קוראים לזה עולם שכולו ארוך? הכוונה עולם שהמציאות שלו היא אינסופית, כלומר היא ארוכה. ארוכה זה אומר לא מוגבלת. קצר זה מוגבל וארוך זה לא מוגבל. המציאות הקצרה, העולם הזה הוא קצר, כלומר הוא מוגבל. יש לו הגבלות. והתקיעות, תכף נראה שלנו, הן נובעות מעולם שכולו ארוך. הכוונה מהמציאות האינסופית, מהערכים האינסופיים, מאותה נקודה שאמרנו בשיעור תשובה, שאליה הנשמה כל הזמן מתקדמת. אז זוכרים שאמרנו שהנשמה כל הזמן מתקדמת לשורשה, אבל שורשה זה דבר אינסופי, זה כל הזמן מתקדם. ומסברנו למה זה לא נורא, זאת אומרת זה לא רע שזה מתקדם תמיד, כי זה כמו רכבת הכיף מסלוחים משהו הקודש, בסדר? עכשיו בואו נלמד רגע את הכלל, לא רגע, נלמד את הכלל הזה שאמרתי שהוא כלל יסודי, שאחרי זה, אחרי שנבין אותו נחזור לנושא התקיעות. אז השם של הכלל זה עדק היטב היטב עדיק, זה השם של הכלל, בסדר? השם של הכלל זה עדק היטב היטב עדיק. למה זה השם של הכלל? כי זה דבר מוזר, שאנחנו אומרים בקורבנות שמתי שוחקים את הסממנים, אז צריך להגיד הדק היטב היטב הדק, הדק היטב היטב הדק, נכון? אבל למה להגיד ככה? אף אחד לא מדבר ככה. אומרים הדק, צריך להגיד הדק היטב הדק היטב לכאורה, נכון? אני אומר בוא הנה, אני אומר בוא הנה הנה בוא, נכון? בוא הנה, בוא הנה, נכון? אף אחד לא מדבר ככה, זה לא הגיוני לכאורה. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא... יש פה נקודה, הנקודה הזאת זה כלל שמופיע בכל המערכות. עכשיו אני אתן הרבה הרבה דוגמאות לכלל הזה, נסביר את העיקרון שעומד בבסיסו, ואחרי זה נחזור לתחיות, ונראה שגם התחיות עובדות לפי הכלל שיקרא הדק היטב היטב הדק, בסדר? אז מה אומר הכלל? הכלל אומר שכל המערכות בעולם, כל ההתקדמויות, ההתפתחויות בעולם, תמיד עובדות בצורה של או עלייה וירידה או ירידה ועלייה. זאת אומרת, תמיד או ירידה ועלייה או עלייה וירידה. ותמיד יש מצב בראשית מסוים, אחרי זה המערכת או עולה או יורדת, כמו שנראה בהמשך, הופכת להיות יותר פשוטה או יותר עליונה, זה בכלל לא משנה עכשיו, תכף נראה שזה גם זה וגם זה קיים, ובסופו של דבר חוזרת לאותה נקודה שממנה היא התחילה, אבל לא בדיוק. זה נקרא הדק היטב היטב הדק, זאת אומרת זה מתחיל בהדק, אחרי זה קורה היטב היטב, ואחרי זה חוזר להיות הדק. עכשיו בואו ניקח ישר כמה דוגמאות ונראה איך העיקרון הזה עובד. בואו ניקח דוגמה ראשונה מאדם הראשון. אדם הראשון ואשתו כידוע דו פרצופים נבראו. הרי, ואיך יודעים את זה? זאת אומרת, זה לא שבאמת, כמו שאנשים מדמיינים, קודם בראו את אדם הראשון, ואחרי זה חתכו ממנו חתיכה ועשו ממנו את חווה, זה פשוט לא נכון, בפשט של התורה זה לא נכון, זה לא באיזה רוחנית עמוקה. צריך חומש בראשית. יש מישהו חומש בראשית פה? אולי שם למעלה יש איזה תנ"ך?
לפנים בטח לא
יהיה.
שומעים רק
כתוב בפרק ה' אלה תולדות, אלה תולדות אדם להיברו. אלה תולדות, מה? ביום זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם ביום היברה, נכון? עוד פעם, הפסוק אומר ככה, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם ביום היברם. אז למעשה יש פה בקורת סתירה קצת, נכון? זכר ונקבה ברא אותם זה שניים, אז כתוב ויקרא שמם אדם ביום היברם. אז לשניהם קוראים אדם אם תשמי לב. מה אומר הפסוק הזה? הפסוק הזה אומר ש... זה בכל היישוב הוא רק פה. איזה קפץ הוא הפקף, לא?
לא, בבחוץ,
טוב, יאללה חברים. בכל מקרה, אז כתוב ויקרא שמם אדם ביום היברם, אז מצד אחד רואים שיש פה זכר ונקבה ברא אותם, מצד שני לשניהם ביחד קוראים אדם. זאת אומרת, מזה למדנו שאדם וחווה זה שניהם קוראים אדם. אדם זה היצור הכללי שכולל זכר ונקבה, ואז לכן כתוב ויקרא שמם אדם ביום היברם. אז לזה אומרים חז"ל, אדם וחווה דו פרצופים נבראו. יש איזה שתי דעות בגמרא איך נבראו דו פרצופים. דעה אחת אומרת גב לגב, ודעה אחת אומרת ראש לראש. בסדר? דעה אחת אומרת שנבראו גב לגב, ודעה שנייה ראש לראש. זאת אומרת, הייתה לו על הראש כמו כובע כזה, רק הפוך. בסדר? או הפוך, שהיה מתעייף, היו מתהפכים, והיא הייתה הולכת לצול בפילופות, הוא היה על הראש שלה למעלה. בסדר? בסדר, זה או גב לגב או ראש לראש. מה החילוק ברוחניות? תחשבו טוב, זו שאלה קלה מאוד.
יותר קרוב כי יותר מוכנים.
לא שאלתי מי למעלה מי למטה. מה החילוק בין ראש לראש לבין גב לגב?
מה הנקודה של החיבור?
נכון.
מוכנית או מנטלית?
נכון. אם זה בשכל או בלב, נכון או ברגל. כמובן, כמו שאמרתי כאן הרבה פעמים, המחלוקות ברוחניות הן כאלה ששתיהן נכונות. גם זה נכון וגם זה נכון. יש נקודה שבה החיבור הוא דרך הלב, זה נקרא גב לגב, יש נקודה שחיבור דרך השכל, וזה נקרא ראש לראש. ברור? כי פנים אל פנים זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד, למה לא פנים. עכשיו שאחרי שנלמד את העיקרון של זה כתב יצא ודק, אתה בדיוק תדע למה לא פנים אל פנים. בדיוק זה מה שאתה תדע, זה יהיה נפלא. יפה. אז עכשיו, אם ככה, מה קרה בזמן שהשם יצר את חווה, מה שכתוב שם בפרק ב' אני חושב מה זו כזה, אז זה מה שנקרא נסירת הפרצופים בלשון חזלנו. מה זה נקרא נסירת הפרצופים? נסרו את הפרצופים. וגם סתור שזה פשט רשי. רשי כותב ויקח מצלעו הצלע, אומר רשי זה צד, כמו בצלע המשכן זה סתר מדבך, כן? צלע המשכן זה צד המשכן. אז לכן ויקח מצלעו זה מסור ניתוח של התאומים הסיימים, הפרידו אותם, ואז הם התחילו להתרוצף כל אחד למקום שלו. עכשיו כידוע, אחרי שכל אחד פה ברוך השם בעזרת השם התחתן, אז הוא התחתן עם אישה, ואז כתוב ודבק באשתו וילד בשר אחד. זאת אומרת, הם חוזרים להיות מחוברים ביחד. נכון שלא כל הזמן, אבל באופן כללי, איש ואישה זה יצור אחד, ואפילו מבחינה הלכתית זה נכון, כי למשל, קריאת שמע, אשתו כגופו, ממש. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, קריאת שמע על המיטה, אפשר להגיד גם אם נגיד אשתו נוזנת ביד. שלכאורה, מה זה, זה בסדר? לא נכון, כי זה אשתו כבר, כמו שהוא נוגע לעצמו באוזן. זאת אומרת, אין הבדל אם הוא נותן לי ביד.
צריך להחמר בזה.
מה?
אומרים שצריך להחמר בזה, ועדיין צריך לעשות הפרד, לא?
מתי? שהוא ידע.
לא, כשהוא קורא קריאת שמע.
כשאומרים קריאת שמע, בעיקרון הוא יכול לגעת את אשתו יד, אין שום בעיה. אני פחות לא יודע שיש בעיה עם זה, ודאי מבחינה הלכה זה כך, אולי מישהו מחמיר את זה, אני לא שמעתי. כן, בסדר, על הכיפק, אבל בסדר, זה כמו שהוא נוגע בעצמו, הרעיון בזה שלגעת באשתו זה כמו לגעת בעצמו, כמו שבעצמו הוא לא יכול לגעת במקומות לא צנועים ולהגיד קריאת שמע, אז גם באשתו. אבל לתת לה יד, עקרונית, אם היא לא נדע, אז אין שום סיבה עקרונית לא לתת לה יד ולהגיד קריאת שמע. אני אומר, יכול להיות שמישהו מחמיר בזה, אני לא שמעתי, אבל אם כן, בסדר. כל מקרה, הרעיון בזה שאשתו כגופו ממש. אז למעשה, בוא נראה מה היה. קודם, הוא ואשתו היו גב לגב, ראש לראש, היו מחוברים, אחרי זה ניתקו אותם. עכשיו אנחנו צריכים להתרוצץ פה, כל הבנות מחפשות, כתוב אישה דעתה קלה, כוונה בכף, כלומר מחפשת בחתן, נכון? רוצה להיות קלה. הדברים גם מתרוצצים כל הזמן, וכולם מתרוצצים כל הזמן לחפש אחד את השני, בסוף מתחברים חזרה. אז יש שאלה, תשאיר אותם מחוברים. יותר פשוט, למה צריך כל הבלגן הזה, לנתק אותם, כולם מתרוצצים עכשיו כמו עכבר ראשי לחפש אחד שני, ומצאים אחד שני, יופי, התחברנו, תשאיר אותם מחוברים. יפה. מה הנקודה בזה? הנקודה בזה זה שהחיבור שלהם הוא שונה מהחיבור הראשון, וזה הסיבה שזה היה גב גזע וזה פנים אל פנים. עכשיו נסביר, זה מאוד פשוט. מה זאת אומרת שהם מחוברים?
זה אומר, רגע, נפל לזה שם.
אודי, אני... אני מצוגע, אני יודע שאני עומד קודם היום. קשר אותו נעמד. בקיצור, אז מה זה אומר החיבור הזה? מה זאת אומרת שהם מחוברים? הכוונה שכוחות החיים שלהם משותפים, זאת אומרת הם פועלים בתור יחידה אחת, נכון? עכשיו באופן סכמטי מאוד, האישה יותר שייכת לצד הרגשי, האינטואיטיבי, נקרא צד הבינה שהאדם, וגבר יותר תשוב לצד השכלי, נגיד החוכמתי, זה חוכמה ובינה לסוף העניין, האיש יותר צריך לשכל שהוא חוכמה, והאישה יותר צריך לבינה של אינטואיציה ורגש, בסדר? אז שהם ביחד הם יצור מושלם, נכון? כי מה זה אומר שביחד? אם גם יש להם בינה של אישה ושכל של גבר, אז זה דבר נפלא. כן. בסדר, אז למעשה, מה זה אומר החיבור? זה יצור שיש לו גם מצד אחד בינה של אישה, ומצד שני זה חוכמה של איש, וזה יצור מושלם, נכון? יופי. אז עכשיו, מה קורה שמפרידים אותם? כשמפרידים אותם, אז עכשיו כל אחד צריך לפצות את עצמו על מה שחסר לו, נכון? זה כמו עיוור, שאומרים שהוא שומע יותר טוב ומרגיש יותר, יש את ה... על השטרות, יש בצד מין סימן כזה לעברים. אני אפילו לא מצליח להרגיש כלום, אז שתמצתי יותר מדי, כן? בשבילי הכל נראה אותו דבר. העברים מרגישים את זה, למה? כי כיוון שהוא לא רואה, אז כל החושים האחרים שלו הולכים ומתאדנים יותר, ואז הוא שומע יותר בצורה יותר טובה. הוא יכול דרך שנייה לדעת דברים שאתה יודע דרך ראייה, וכנה לחוש המישוש וכל החושים האחרים שהולכים ומתקדמים, נכון? אז מה קורה שהפרידו את האיש והאישה? אז האיש עכשיו צריך להשתמש בנקודה שלו כדי לפצות עצמו גם מה שהאישה חסרה לו, והיא צריכה עכשיו לפצות את עצמה על מה שהוא חסר לה, נכון? זאת אומרת, מצד הבינה שלה היא מפתחת עכשיו את היכולות גם להיות שייכת למימד של החוכמה, והוא מצד החוכמה, מצד השכל שלו, צריך את היכולות גם לחבר את עצמו לצד הרגשי, לצד הבינתי. ברור העיקרון? מה קורה שהוחרימו אותם חזרה? אז הם פי שתיים יותר חזקים, או פי 1.8 יותר חזקים. מבינים למה? כי עכשיו בחיבור החדש הוא הרבה יותר חכם והיא הרבה יותר בינה. זאת אומרת, הוא הרבה יותר שייך לצד של השכל והיא הרבה יותר שייכת לצד של הרגש והבינה. עכשיו, העוצמות שלהם הרבה יותר חזקות. זאת אומרת, מה קרה פה? מצד אחד, יש פה ירידה. היה פה יצור מושלם, נכון? אחרי זה הפרעת אותו, נהיה שני יצורים לא מושלמים לגמרי, די עלובים. כל אחד חסר לו משהו מאוד מהותי. אבל דווקא מתוך הירידה הזאת, עכשיו הולך ומופיע אצלם מימד חדש שלא היה קודם. כשמתחברים חזרה, עכשיו הם הרבה יותר שלמים וחזקים ממה שהם היו קודם. אז זה נקרא דק יתב יתב הדק. זאת אומרת, הם התחילו בנקודה עליונה, ירדו, נפרדו, זאת אומרת, כל אחד עכשיו הסתבך קצת, ועכשיו, כשאתה מכבד את חזרה, אז למעשה אותו חיבור הוא כבר בעל ערך הרבה יותר גדול, מה שנקרא בלשון משלית פנים אל פנים. זאת אומרת, המגמות שלהם עכשיו מחוברות. זה נקרא פנים אל פנים לעומת אחור לאחור. אחור לאחור, מגב לגב, זה אומר שלמעשה כל אחד פועל באופן עצמאי. הם לא פועלים באמת באופן הרמוני. אחרי זה שכל אחד למעשה יורד לעולם ונקרא לזה משתלם ומצליח לרומם את הנקודה הפרטית שלו בצורה יותר שלמה, שמתחברים, אז ההרמון שלהם הרבה יותר חזקה וטובה. עד כאן דוגמה מספר אחד. סליחה, יאיר, נו, מה קורה? הוא התקשר אליי, איפה אתה? אז התקשר אליו, תכף את המספר. אני באמת זה השיעור, אתה יודע, זה נחמד. תכף את המספר שלו? תקשר אליו, תגיד לו שאתה מתברבר, בסדר? אני זכת המספר, סליחה, מסתר פשוט הוא זה. עוד פה, רק שנייה, חכה. בסדר, עוד שנייה. יאללה, יאללה, תרשום מהר, אני אומר לך שוב, 0-2. 670. 2-9-50. יאללה, נתראות. טוב, אני ממש אצטער, אבל... זה החיים. בסדר, אז זה דוגמה לאיך יש ירידה שהעלייה יותר חזקה. בוא ניקח עוד הרבה דוגמאות לעניין, תראו שהשיטה הזו שיטה כללית שעובדת כל הזמן בכל המערכות, ואנחנו למעשה לא שמים לב שהכל עובד כך. בוא ניקח דוגמה הבאה. דוגמה שנייה מאוד דומה לזה, מאוד מאוד דומה, זה הנשמה שיורדת לעולם. עוד פעם, איפה הנשמה מתחילה לפני העולם? תחת כיסא הכבוד, נכון? כיסא תחת כיסא הכבוד, מקום די חביב כנראה. נכון? הנשמה יושבת תחת כיסא הכבוד וזיו השכינה. אחרי זה קוראים לה, מורידים אותה לארץ, נכנסת פה בתוך גוף, מסתבכת פה עם כל הצרות וכל העבירות וכל החסרונות וכל החומריות, נכון? אם האדם יהיה צדיק ויצליח לנצח את כל יצרה שלו ולחזור בתשובה שלמה, לאן הוא יחזור? תחת כיסא הכבוד, נכון? שימה את כל הבלגן, תישאר תחת כיסא הכבוד, וזה, מי צריך את כל הבלגן הזה? הבנת את העיקרון? תשובה, בדיוק אותה תשובה. הוא לא חוזר באותה מצב. יש הבדל אם נמצא תחת כיסא הכבוד באופן הטבעי שלו, כמו האיש והאישה שהם גב לגב, או שאחרי שאדם דווקא ירד והסתבך עם כל הסיבוכים של העולם הזה וצריך להתגבר עליהם, אז ממילא עוצמת החיים שלו הרבה יותר גדולה, וכשהוא חוזר תחת כיסא הכבוד מחדש, אז ממילא הוא הרבה יותר, הרבה יותר בעל עוצמה ויכול לעשות את זה הרבה יותר טוב. בסדר, ברור עיקרון? בואו ניקח עוד כמה דוגמאות ותראו שהדבר הזה מופיע ממש כל הזמן. למשל, איך מניחים תפילין? קודם שמים תפילין של יד, אחרי שמים תפילין של ראש, אחרי שסוגרים אותם תפילין של יד. למה? זה הדק היטב היטב הדק, שמתם לב? נכון? למה אתה מתחיל עם היד וגומר עם היד? למעשה, היית גומר עם היד ועובר לראש, או מתחיל עם הראש, גומר עם היד, אבל אתה מתחיל עם היד, עובר לראש, אחרי זה חוזר ליד חזרה. למה? כי יש פה איזו פעולה משולבת, נכון? אותו דבר עם הנעליים, בדיוק, עם הנעליים, אתה מתחיל בצד ימין, עובר לצד שמאל, קושר את שמאל וחוזר לימין, נכון? למה? גם כן, מה זה, מה צריך לעבור? קשור את ימין, אחרי זה נגמור את ימין, אחרי זה נעבור לשמאל, או הפוך. כן, אבל המערכת הזאת עובדת כל הזמן בכל המקומות. בואו נראה עוד כמה דוגמאות. למשל, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, נכון? בסולם של יעקב, מלאכי אלוהים עולים ויורדים, יורדים ועולים, אני אף אחד לא זוכר. כן, שאלה מאוד, לא הגיעו, מה אתם רואים? בקע אתם יורדים, מה לעלות? מה זה, מדע? המלאכים עושים שם, עולים, יורדים, עולים, יורדים. לאן אתה רוצה להגיע? שאל פה וזהו, זה בדיוק עם הרב המשקולות, זה טמבלים, לא אמורים, הם מורידים, מורידים, מורידים. איפה אתה רוצה שהמשקול תהיה? או פה, או פה. אם אתה רוצה שיהיה פה, תשאיר אותה פה, בואו, מה אתה שימה עליהם ומוריד כל הזמן, לא הגיוני. נכון, אז גם המלאכים, שמה הם עולים ויורדים כל הזמן? הנקודה היא שהעלייה והירידה יוצרות פה איזושהי השתלמות, איזושהי התעלות. זאת אומרת, זה שהם עולים חזרה, אז הם עולים אחרת מה שהם היו קודם. ברור העיקרון? בוא ניקח עוד כמה דוגמאות.
מה קשר אבל נעליים ולתפילין? זה לא פעולה של לרדת ולעלות.
זה ודאי תקודה שזה רדת. שמאל זה תמיד ירידה וימין זה עלייה.
זה
יד, ראש. יד. פה, אמרתי, יש שני כיוונים, עלייה וירידה וירידה ועלייה. ראש זה עלייה לעומת היד. יד זה יותר מול הלב, נכון? וראש זה מול השכל. אז אתה מתחיל מהלב, עובר לראש, אבל בסוף אתה צריך להבין שאתה עוצמה צריכה להגיע גם לחזרה לרגש או ללב, אתה מבין? אז פה זה עלייה וירידה. יש מצבים שזה ירידה ועלייה. נכון? זה תמיד או ככה או ככה. זה שתי אפשרויות. אבל תמיד, הכוונה שאתה חוזר למצב הראשוני בצורה יותר שלמה. כי עשית עוד משהו באמצע. ברור עיקרון? בוא ניקח עוד דוגמה, למשל, מצוינת. וזה יש בכל הסידורים הספרדים, יש בשם השם משולב. נכון? מה זה שם השם משולב? למה שווים לשם השם? מה הכוונה? זה בדיוק הנקודה הזאת. בדיוק הנקודה. מה זה לשלב את שם השם? זה אומר, שם א' ד' זה יותר נמוך, נכון? זה שם יותר מעשי, כך אנחנו אומרים גם את הספרה מילולית, אנחנו יכולים להגיד א' ד', נכון? שם י' ק' ו' ג' הוא שם יותר עליון, זה שם שאסור להגיד אותו, נכון? אבל לפעמים כותבים א' ד' ממש, כותבים את האותיות א' ד', מה רוצים להגיד? שעכשיו פה נמצא, השם מופיע בצורה יותר פשטנית, נקרא זה יותר ארצית, בסדר? מה זה אומר שאני משלב אותם? זה אומר שאני באמת עכשיו יוצר פה איזה, כמו הדק הטבע טבע דק הזה, אני יוצר פה כמו אפקט של מיזוג, זאת אומרת שגם יש מצד אחד את היוד של יוד כבב כבי שמתחילים בה, ואחרי זה גומרים ביוד של א' ד' נון יוד, נכון? עכשיו יש שתי אפשרות לכתוב את זה, בדרך כלל כותבים את זה ביוד כבב ה' בהתחלה, אבל אפשר גם לכתוב את זה הפוך, שזה אומר אם זה ירידה ועלייה או עלייה וירידה, מבינים את הגרון? כל השילובים, כל הדברים האלה תמיד באים לבטא צורות שבה המציאות עולה ויורדת ויורדת ועולה. אני חושב שזה מספיק לנו דוגמאות לעניין הזה. יש עוד דוגמה, אני אתן לכם. כתוב, אם אין רע, אין חוכמה, אם אין חוכמה, אין עירה. נכון? אם אין עירה, אין חוכמה, אם אין חוכמה, אין עירה. נכון? אז איך מתחילים? כן. אם אין עירה, אין חוכמה, אם אין חוכמה, אין עירה. נכון? יופי, אז איך מתחילים? מה התשובה? סליחה? עוד יותר קשה. אין לי לא את זה ולא את זה. איך אני אתחיל לשניהם ביחד? אין לי כלום, אני מתחיל באפס, אני תינוק דפר, עכשיו הלאה, אני צריך להתקדם קדימה. אם בלי עירה לא יהיה לי חוכמה, וחוכמה לא יהיה עירה. אתה צודק בתשובה שלך, לא בדיוק ככה, התשובה שמתחילים קצת. זה כמו ללכת, כן? זה ימין, שמאל, ימין, שמאל. חוכמה, יראה, חוכמה, יראה. נכון? אי אפשר ללכת עם רגל אחת, למה? למה אפשר ללכת עם רגל אחת?
תייף.
יש תמיד צריך משהו ש... לא בדיוק יעזיין, אלא תמיד ההתקדמות היא בצעדים. זאת אומרת, תמיד אני מתקדם טיפה בחוכמה, זה יהיה לי יותר עירה. יהיה לי יותר עירה, זה יהיה לי עוד יותר חוכמה. זה בצורה כזאת, אבל תמיד המערכת היא משולבת. אחרי שהבנו את העיקרון הזה, בואו נחזור לתקיעות. אז העיקרון הוא שהתקיעות בנויות בדיוק על פי העיקרון שעכשיו למדנו. וזה מה שהרב הולך להסביר לנו, ואחרי שהבנו את העיקרון, נלמד את הפרטים. עכשיו נראה איך התקיעות בנויות בדיוק על פי העיקרון הזה. שקראנו לו הדק היטב היטב הדק, זאת אומרת, הכל מתחיל פה מזה נקודה עליונה וחוזר לנקודה עליונה, מישהו קצת דמיון, כבר מבין איך זה עובד. בסדר? אז בוא נתחיל. עכשיו בוא נחזור למאמר ונמשיך לקרוא אותו. התפיות מצד התורות התשובה יש לכוון בהן. כי עיקר הכוח של קדושת ישראל הרי הוא מונח בעולם שכולו ארוך, ששם היא שורש קדושתם, שהיא הדביקות הטבעית שאינם קדושתם באור השם, וזאת היא הפשוטה שלפניה. אז מה זה התקיעה הראשונה? הרי זה הולך תשרף. תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, נכון? אז הראשונה היא תקיעה, שתקיעה זה פשוט כל אחד פשוט וארוך, נכון? אז כל פשוט וארוך, זה אומר אני נמצא בעולם שכולו ארוך. זאת אומרת, אני נמצא במקום שאין בו חילוקים, זה הכוונה שהוא פשוט. כן? הכל, התקיעה הראשונה היא פשוטה. היא לא, אין לה עליות וירידות, אין לה הפסקות. היא שווה לגמרי, היא פשוטה, זה נקרא פשוטה. אבל מצד שני היא מאוד ארוכה. אז זה נקרא עולם שכולו ארוך. כלומר, כל התקיעות מתחילות מצד מה שהנשמה נמצאת בעולם העליון, במה שכתב כאן, זה עוד כאן נקודה של התשובה שאמרנו, ששם שורש קדושתם שהוא הדבקות הטבעית שבידת קדושתם באור השם. זאת אומרת, יש איזה דבקות טבעית, יש את הנקודה שהנשמה לפני שהיא יורדת לעולם היא כבר דבקה בהשם. זאת אומרת, יש בה את הנקודה, מה זה נקרא דבקה בהשם בעברית שלנו? תרגמו לי מהר לעברית, מה זה נקרא דבקה בהשם? מה זה נקרא הנשמה דבקה בהשם בזמן שהיא יורדת לעולם? מה הכוונה בעברית? שורה. שורה ודבקה זה ממש אותו דבר, אתה לא רוצה תרגם מפני גפן, זה לא רואה. מה? לא מקיימים את הדי, אלא מה? היא עוד לא ידע לא, עכשיו היא רואה את העולם, עוד לא הספקלתן גלום. היא מרגישה, היא שייכת באופן טבעי לנקודת המטרה שלה. זאת אומרת, אם נקודתו של האדם זה ללמוד תורה, אז הוא נולד עם אותה דבקות בקדוש ברוך הוא, כלומר עם אותה רצון פנימי להוציא מהכוח אל הפועל את הנקודה שהיא הנשמה שלו, הנקודה האמיתית שלו. זאת אומרת, זה מופיע אצלו בטבע, בטבע יש לו נשמה של אחד שאוהב תורה. שזה נקודה שבה הוא דבק מהשם, כי השם אמרנו זה מה שמופיע בכל ההוויה, זאת אומרת, זה נקודת החיבור שלו אל העולם. הנקודה הזאת שבה הוא רוצה עכשיו לקיים תורה, יש לו נקודה טבעית של רצון מאוד גדול לנקודת נשמתו, זה יכול להיות תורה, זה יכול להיות חסדים, זה יכול להיות כל דבר. אז זה מה שנקרא שהנשמה, היא נמצאת בעולם שכולו ארוך, וזאת השפצה של הרצניה. אני ממשיך, אומנם הכוח הזה צריך לפעול על המידות ועל המעשים, אז תמיד הכל הולך מחשבה, דיבור, מעשה, שזה למעשה אפשר להגיד איזה שכל, נקודה פנימית, המידות שזה תכונות הנפש, נכון? מה זה מידות? מידות זה תכונות, נכון? מידות הנפש זה תכונות הנפש, תגיד זה אדם, יש לו, הוא נגיד, וטרן. זה מידה בנפש, נכון? אז כעסם זה רק מידה בנפש, למה קוראים למידה מידה? למה קוראים למידה מידה בנפש? זה דבר פשוט, זה דבר
כמות?
לא, זה לא משום כמות, זה משום מדהים, זה כמו לבוש. כמו שהאדם מתלבש בבגדים, ככה הנפש מתלבשת במידות שלה. המילה מדהים זה לבוש, נכון? אז מידות הנפש זה לבושי הנפש. הנשמה, איך היא מופיעה בעולם? דרך המידות שלה, דרך השורה שבה היא מופיעה בעולם, נכון? זה הצורה, אם הוא כעסן, אם הוא וטרן, אם הוא שמח, אם הוא עצוב, זה הצורה שבה הנשמה מופיעה בעולם. אז כמו שאני מופיע בעולם בלבוש, אז ככה הנשמה מופיעה בעולם במידות. אז המידות זה לבוש הנשמה שבה היא מופיעה בעולם, שהם למעשה העקרונות של האדם, נכון? יש את הנשמה שזה הערך הפנימי שלו, מה הפסיד שלו. יש את המידות שזה העקרונות שלו. אדם אחד נגיד הוא שמח, אז הוא אחרי זה יעשה דברים שמחים. אדם אחר הוא עצוב, אז הוא יעשה דברים עצובים. ובסוף זה מופיע במעשים, נכון? בסוף. ממה נובעים המעשים? נובעים משני מקורות. אחד, מנקודת הנשמה, נכון? ואחרי זה נקודת הנשמה היא מתרגמת את עצמה דרך המידות, דרך תכונות הנפש, ואז מופיעים המעשים. האדם שמח, אז הוא ינגד, כל מה נדחוק בטוף, נכון? האדם עצוב, הוא כל מה נבכה. אבל ממה הוא בוכה? הוא בוכה כי יש לו מידה כזאת, של מידת העצבות בנפש, או מידת לא יודע מה. ברור העיקרון? יופי. אז זה מה שאומר פה הרב, שלמעשה הכוח הזה צריך לפעול למידות ומעשים. הטבע הנשמתי הוא פועל על המידות והמעשים. ומידות, מתוך שהמידות אינן רוחניות בתכונתם, אבל אלה הם אותו כוח רואים של השורש היום שמתגלה את עצם הנשמה והבקת השכל, על כן השברים הם באים בצורה של פירוט למתם. כלומר שמתוך השורש של הרוח הפשוט חשבו המידות להיות משפעות בקדושת השכל. כן, אז השברים זה טו טו טו, זה באותו אורך בדיוק של התקיעה. זה צריך להיות טיפה יותר אורך, לא משנה, אבל זה צריך להיות עקרונית באורך של התקיעה. שזה בא להגיד שזה ההתפשטות של התקיעה. זאת אומרת, התקיעה הראשונה זה הנקודה הנשמתית, זה עולם כולו ארוך, זה פשוט לגמרי, אתה לא יכול למצוא שם חילוקים, אתה לא יודע איך זה עובד. זה רק הטבע שלך שמקושר לקדוש ברוך הוא. אחרי זה זה מתחיל לרדת לעולם, זה יורד בעולם קודם דרך המידות. לכן המידות זה שלוש, שלוש זה התחלת הריבוי, כמו שאמר על כותב בהרבה מקומות, נכון? יסוד הריבוי זה שלוש, נכון? יש אבא, אמא וילד, נכון? אתה לא יכול לסגור, אמר אמא את הדוגמה, אתה לא יכול לסגור שום דבר אם אין לך לפחות שלוש קווים. שני קווים אתה לא יכול לסגור שלום. שלוש, פעם ראשונה שאתה יכול לסגור משהו, לעשות משהו שהוא כבר מופיע בשלימות בעולם, נכון? לכן יש שלוש יבבות, מה שנקרא, שלוש תקיעות קצרות, שזה השברים, שזה בא להגיד שאותו עיקרון שכלי פשוט, הוא מופיע בעולם בצורה של מידות מפורטות. אז בעקרונית יכול להיות אדם 100 מידות. אנחנו לא תוקעים לכל אחד לפי מספר המידות שלנו, אבל יש פה משהו שמתרבה. אבל זה ריבוי יחסית קטן לעומת מה שזה ריבוי. למה שלוש? כי שלוש זה יסוד הריבוי. כן, אתה מבין? אין, שלוש זה המינימום כדי שיהיה פה משהו שלם שהוא לא אחד. שניים זה לא ריבוי, שניים זה ניגודיות, נכון? ושלוש זה פעם ראשונה שנוצר שלמות. אז לכן יש את הפשוטה של תניה, זה אחד, ואחרי זה יש שלוש. שלוש זה התפרטות של האחדות. בסדר? יופי. אחרי אומרים למעשים, זה מה שכתב כאן הרב, המידות הן מחיות את המעשים. ומתוך שהמעשים יותר פרטיים ומתם המגולים, הם נזכרזים בהתרועה, שנפרט את זה קולות קצרים. כן? אז בסוף, אחרי השברים, אחרי שעושים את ההתתה, עושים טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, שבעיקרון צריך לעשות לפחות 9, אבל אפשר לעשות כמה שרוצים, רק לא פחות מ-9, וגם כזה צריך להיות ארוך לפחות כמו הפשוטה. כשהרעיון ברוחנית אומר, בדיוק מה שאמרנו קודם, אחד, זה צריך לבטא את הפשוטה, זאת אומרת, צריך לבטא את הנקודת הנשמה, כי בסוף, אם המעשים שלי לא מבטאים את נקודת הנשמה, אז לא עשיתי את התשובה שלי בעולם. זאת אומרת, אם נקודת הנשמה שלי באורך כזה, אבל התרועה שלי כזאת קטנה, יותר קטנה, זה אומר שלא הצלחתי לעשות בחיים את המעשים שמבטאים את כל נקודת הנשמה. אז אם אלה זה לא טוב, אני צריך להתכוון שהמעשים שלי יהיו באורך הנשמה, זאת אומרת, במשל באורך הנשמה, ובנמשל הכוונה שאני אבטא במעשים את כל התפקיד שלי בעולם. אז לכן האורך של התורה צריך להיות לפחות כמו האורך של הפשוטה הראשונה, כן, גם האורך של הספרים, אבל זה מתחיל להתפרט. המינימום זה 9, למה המינימום זה 9? זה פשוט, כי 9 בעברית זה המספר, זה הפרטיות המוחלטת, ככה מהר"ל אותו מסביר. 9 זה המספר הפרטי הכי גדול, נכון? אחרי זה כבר הפך להיות 10, 10 זה כבר כללי, נכון? זה כבר 1, למעשה זה עוד פעם 1, זה עוד פעם שלמות אבל אחרת. המספר הפרטי הכי גדול זה 9. 9 תמיד בעברית רוחנית בא לדבר על הפרטיות הדמורה, זאת אומרת ההתפרטות היותר גדולה תמיד נקרא 9. בסדר? לכן יש לפחות 9 כוחות קצרים, שזה אומר שבסוף יש פה המון 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 מעשים שהם מתחיים מתוך המידות, שהמידות הן מבטאים את הטבע, את נקודת הטבע, את נקודת הנשמה הטבעית שמחוברת אל השם, ועם אלה בניתי פה עולם שלם לגמרי, שמתחיל מהנשמה, עובר במידות ונגמר במעשים, ולזה צריך להתכוון שתוקעים בשופר, זאת אומרת, צריך להתכוון שתוקעים פשוטה לפני, צריך להתכוון להתחבר לשורש הנשמה שלי, לטבע שלי, לעצם, מה שאמרנו בתשובה בדיוק, שעוררים תרועה, שברים, אני צריך להתחבר לזה שהמידות שלי יפעלו מיד את שורש הנשמה ולא יפעלו מדברים אחרים, כן? שהמידות שלי כולם יהיו שייכות לאותה נקודה נשמתית, ושתוקעים תרועה, כלומר כוחות טוטוטוטוטו, כוחות קטנים, אז זה בא להגיד, אני צריך להתכוון שכל המעשים שלי הם כולם יבטאו את אותה נקודת טבע שהופיע דרך המידות השלמות, ולא נעשה בעולם שום מעשה שלא קשור לזה. אז זה הכוונה הפשוטה בציור. אחרי שגמרנו את התרועה, כלומר, הצלחנו להוריד את נקודת הנשמה אל החיים בצורה מאוד מפורטת, שעכשיו כל מעשה שאני עושה בחיים עכשיו הוא למעשה מבטא את נקודת הנשמה, אז עכשיו יש עוד פעם תקיעה שאחריה. יש פשוטה אחרונה. מה אומרת הפשוטה האחרונה, אומר הרב? אז כבר אתם מבינים את זה לפי עיקרון שאמרנו קודם.
תקיעה גדולה.
תקיעה גדולה זה רק בסוף.
חוזרים לאחד הקשר גדול.
נכון. נכון. תקיעה גדולה זה רק בסוף, וגם את הספרדים זה תרועה גדולה, כידוע. וגם זה אני אסביר לכם פעם למה. אבל... סליחה? לא. אני צריך להיות באותו עובד. לא חייבת זה. לא. כי היא לא יותר ארוכה באמת. היא רק שונה. לא, היא לא יותר ארוכה, היא שונה. זה מה שאני מסביר עוד פעם. נכון, זה מסביר את התקיעה שהאחרונה. תקיעה אחרונה, אבל יש סיכום של הכל. אבל פשוט, זה לא... אני אסביר את זה טוב, בקיצור. בוא נגיע לזה. רק שנייה, תנו לי לגמור ואני צריך לשאול, בסדר? ואחר כך לדעת השפעת המידות, שהושפעו מקדושה של הנשמה בשורשה, השפעת המעשים מתיילדים על ידם, מתגלה השורש העליון שהיה בתחילה צורת בכוח ויצא אל הפועל, וזה התוך של הפשוטה של אחריה. זאת אומרת, מה זה הפשוטה של אחריה? זה אותה נקודת נשמה שעכשיו מופיעה בעולם בשלמות. זאת אומרת, הטבע הנשמתי שהוא קודם היה טבע, הוא לא יוצא מהכוח אל הפועל, דרך המידות והמעשים יוצא מהכוח אל הפועל, ואז הוא חוזר להיות שלם בדיוק כמו קודם, אבל בעוצמה אחרת. לכן זה באותו אורך כן. זה כמו דוגמאות שאמרנו קודם, בסוף האיש והאישה מתחברים, לא נהיו שלושה. נכון? בהתחלה היה איש ואישה, גוברים יש איש ואישה, אין פה יותר יצורים. אבל החיבור שלהם הוא אחר, אותה, מהצד זה נראה אותו דבר, אבל באמת זה הרבה יותר חזק, נכון? כמובן שמה, חוזר חזר לתקצי הסבור. כן, ככה צריך לכוון. אתה צריך לכוון שבסוף כל מה שאתה עושה יהיה ממוקד לכיוון הזה של הופעת אותה מתחוצת נשמה באופן מלא בעולם, להיות יותר שלם, יותר אמיתי, לחזור בתשובה, זה לא קרה לי. זה נראה, לחזור בתשובה. זה אומר שהתקיעות הן באות לתרות התשובה. עכשיו אתה רצית לשאול כל הזמן משהו, מה? בגלל שלא יודעים אם זה, מה זה יבפות ומה זה יללו. זה חסר הנתון, שלא למדנו אותו, אבל מסתם סתם בתוך שלב היה צריך לדעת אותו, וזה שהרבה פעמים הסיבה הטכנית היא רק מגלה על סיבה רוחנית פנימית. זה כל הגזרות של חז"ל, לכאורה זה גזרה, נכון? עכשיו תראה, בינינו זה לא כך הגיוני מה שחז"ל אומרים, נכון? מה זה לא יודעים? הרי הפעם ראשונה שתקעו זה היה משה רבינו, כל שנה תקעו, אז הם לא יודעים איך משה רבינו תקע? זה לא שאלה תמה שאני שואל אותך מה שנקרא. הרי נכון, כל שנה בראש השנה תקעו מימות משה רבינו ועד היום הזה, אז איך אתם לא יודעים? תשובה, יודעים. זו התשובה שלי, אני לא אחראי על זה ב-100%, אבל זה כבר מה שיודעים. אלא יש פה נקודה ש... צריך לדעת שיש גם בזה אמת וגם בזה אמת. ככה אני אמרתי. נכון. אז התשובה היא שלכאורה באמת אין בחינה. לא לכאורה, צריך ארבע.
כנראה.
תראה, אתה צודק, זה קושייה על הגמרא. אבל אני אומר, יש לי קושייה פשוטה. בסדר, מה זה לא יודעים? מה זאת אומרת? מי שכח את זה? נכון, נגיד אפילו גלות בבל. אז היו כמה מסכנים שהספיקו לתקוע באותה שנה. אחוז מה, שנה לא תקוע, יופי, אז מה? אני לדעתי תמיד ידעו. זה כמו שאומרים, אני עוד פעם, כל זה לא הוכחות מה שאני אומר. למשל, אומרים שבמערות בר כוכבא מצאו גם תפילים של רבינו תם. היה חלק מהתפילים, זה רש"י תפילים של רבינו תם. אז אתה רואה שזה המחלוקת הזאת של רש"י רבינו תם, זה משהו שעוד היה בימי בר כוכבא, זאת אומרת, היה כאלה והיה כאלה. אז, זאת אומרת, יש בזה נקודת אמת, על זה נאמר, מחלוקת לשם שמיים צריכה להתקיים. יכול להיות. יכול להיות, אבל במקרה של התקיעות זה הרבה יותר פשוט. גם של הרבים האלה, אז כאילו זה פשוט, אני לא מבין, לא יודעים מה משה רבינו תקע?
לא, אבל
יש את הגרסאות, אבל כל שנה תוקעים, אז איך שכחו?
גם
פילין יש להם את הגרסאות. זה בא להגיד שיש לזה נקודת אמת גם בזה וגם בזה. האמת שיש לי גם אולי הסבר לזה, אבל אני לא בטוח שאני רוצה עכשיו לגלוש לנקודה הזאת, אני אגיד את זה בקיצור נמרץ. וזה, יש עוד דבר, עוד יותר תמוע, שאני אלמד אתכם אולי בשיעור, תורה שמוצא תורה שבעלפה, שאומר הרבי מקמרנה. הרבי מקמרנה זה רבי. בקיצור, אחד מהחסידים, יש כמה ספרים יפים מאוד שלו, אחד זה נוטר חסד למתכת אבות, יש פירוש חל הברכה על החומש עם משורה. קודם כל, בחל הברכה על החומש, הוא אומר משהו שעוד פעם, אני לא עכשיו נכנס להסברים עמוקים, אבל אני מסביר את העיקרון. הוא אומר שהרי משה רבינו כתב 13 ספרי תורה בחודש האחרון, כתב 12 נתן לכל שבט ואחד שם בארון, נכון? אז אומר שם רבינו אייזיק מקמרנה שבכלל לא שווים כל הספרים, כל שבט קיבל ספר שנראה קצת אחרת, וזה שורש המחלוקות במסורה. זאת אומרת, באמת בספר אחד כתוב א' כמו אצל אשכנזים בפצוע דקה, וספר כתוב ה' כמו אצל הספרדים, ושניהם אמת. מה הנקודה בזה? שאל תיבל, תפלו לי עכשיו מהכיסא ותוכלו לי ליבר. אני אומר, א', אני לא המצאתי את זה, ב', זה נשמע מאוד הגיוני, ג', גם אם זה לא נכון זה לא נורא, אבל בוא נגיד את זה כך. וגם אם אתה רוצה להיאחז בדעה הפשטדית שאומרת שלא יכול להיות שמשה רבינו נתן ספר תורה אחד וזהו, אז זה לא נורא. אבל אני רק אומר גם מה הוא אומר, זה גם הגיוני. מה הוא אומר? הוא אומר, זה יהיה כמו העיקרון במצרים. התורה ודאי היא אחת, אבל זה כמו שיש שמור וזכור, נכון? יש עשרת דיברות מופיעים פעם אחת בתורה ושמור את יום שבת, פעם אחת בזכור את יום שבת, נכון? אז מה הקדוש ברוך הוא אמר באמת? תשובה, שמור וזכור בדיבור אחד. זאת אומרת, שתיהן בחינות אמיתיות. זאת אומרת, בעניין שבת יש עניין שמור, יש עניין זכור. אז באותה שיטה בדיוק, יש לפעמים נקודות מסוימות בתורה שצריכות להשלים אחת השנייה. זאת אומרת, אותו פסוק בשבט זבולון צריך להיכתב עם א', ובשבט ראובן צריך להיכתב עם ה'. למה? כי יש נקודת אמת בזה, נקודת אמת בזה. ואומר, מה זה הספר שאבא אהרון אומר רבי אייזיק מקמרנה? זה הספר של על פי רוב. זאת אומרת, על פי רוב השפטים כתבו ספר אחד שהוא למעשה הממוצע בין כל עם ישראל. עכשיו, לא נכנס עכשיו לכל דיון ארוך, אם זה יכול להיות, זה לא יכול להיות. קודם כל לענינו, יש סיכוי שזה אותו עיקרון פה. זאת אומרת, היה את העיקרון הזה ואת העיקרון הזה ואת העיקרון הזה. מבין? ועכשיו הקושיה שלהם, לפי מה תוקעים, זה יבות הילדות, זה לא שאלה, השאלה מה בדור שלנו שלנו, מבין? עכשיו בגלות, האם צריך לעבוד את שבט ראובן או את שבט זבולון? זה הקושיה האמיתית, מבין? אבל אני לא בטוח, זה סברה שלי, ככה אני אומר, קודם כל, הקושיה, זה מתחיל מהקושיה שתשמע, מה זה לא יודעים מה תקוש? תקשיב לאבא שלך ותדע. בסדר, יאללה, בוא נמשיך, כי לא נגיע לשום מקום ככה. אחרי זה יהיה לך זמן לשאלות, נשאל. אז למעשה עד עכשיו הסברנו
את התקיעה הבסיסית, שזה תקיעה, שברים, קרועה, תקיעה, נכון? אבל כמו שאתם יודעים יש עוד שתי תקיעות, זה תשת ותרת, זאת אומרת תקיעה, שברים, תקיעה ותקיעה, תרועה, תקיעה, נכון? כמובן שהם בדיעבד, בדיוק כמו שהבחור הזה אמר. עכשיו צריך להביא את העיקרון. מה אומר הרב? בוא נמשיך. אומנם לפעמים יש שאין השורש יכול לאחר את המידות מדי חלישותו. הוא מחיה רק את המעשים. וידי הרגל של המעשים הטובים, יבוא אחר כך תיקון גם אל המידות. וזהו התוכן של התרת, ובאופן זה המידות נבלות מעשים, והכן לעולם לא יבוא תרשת, כדברי חז"ל. כי אם תשרת, תשת תרת. עכשיו בוא נסביר את זה בעברית.
יש מצב של תרת ומצב של תשת. תרת זה תקיעה תרועה, תקיעה זה פשוטה תרועה ותקיעה, ותשת זה תקיעה שברים ותקיעה. מה זה אומר? זה אומר שיש מצבים שאותה מציאות נורמלית, שלמה, של הדרגה, נגיד, טבעית, בהופעת הנשמה, לא יכולה להופיע מסיבות סיימות, ותכף אתם צריכים תחשבו על דוגמה. אלא לפעמים אין את השלב המידותי שהוא, בוא נגיד, הרבה יותר קשור לשלב השכלי, לשלב העמוק, לשלב הפנימי של הדברים, אלא הנשמה משפיעה באופן טבעי מיד על המעשים. אין את השלב האמצעי הזה של הופעת המידות מתוך השכל שמתחבר אל השורש הנשמה, אלא את הנשמה היא משפיעה מיד על המעשים, ומשם גם כן יש איזה, מה שקרה, איזושהי קודת תילוי של הנשמה חוזרת גם כן, או נגיד, מבטא את הפקידה גם בצורה הזאת, בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, יש פה חיסרון של השברים, כלומר חיסרון של המידות, של הצד השכלי, של הצד היותר עליון, והטבע משפיע ישר על המעשים. יש מצב הפוך, שבו הטבע הפנימי משפיע רק על השכל, רק על המידות, רק על, נקרא לזה, על נקודת המוסר, אבל זה לא ירד לחיים המעשים. בחיים המעשים אין תורה, אין אמת. ואז גם דרך זה מופיע נקודת הנשמה. זאת אומרת, יש פה שני מצבים של בדיעבד, שהם הפוכים אחד מהשני. אחד שבו הטבע הפנימי משפיע ישר על המעשים בלי שכל, ואחד שהטבע הפנימי משפיע רק על השכל בלי להשפיע על המעשים. וכל החידוש פה בתקיעות זה שגם יש נקודה שצריך לדעת שלפעמים גם ככה מתקרבים אל השם. יש נקודת אמת גם בשתי הבדיעבדים האלה, וצריך לדעת לכוון גם שם להעלות את נקודת האמת גם בדרך הדיעבד. עכשיו, כל מי שיש לו טיפה אינטואיציה, ישר יותר לי דוגמה מושלמת, זה שני המצבים האלה. כן, איפה אנחנו רואים שני המצבים האלה של תרת ותשת בחיים? ממש בצורה גלויה, כן.
נכון, אנשים שעולים לארץ ישראל לא מאידיאל אלוהים, אבל כאילו...
אז מה זה?
זה כמו תרת, עם התשובה שמשפיעה עליהם לעלות ארץ ישראל ולהקים את המדינה, אבל בלי שום...
אתה
עובד
דוגמה טובה, אבל אם היית קצת מרחיב אותה, הייתה הרבה יותר טוב. בעיקרון הכיוון שלך נכון. כן, הכיוון שלך נכון. תקח את הדוגמה הזו ותרחיב אותה עכשיו ותראה שזו דוגמה מושלמת. כן. קולה? נכון. ציונות מה זה?
זה נעלם.
לא. אני לא מבין את זה. עוד פעם, בעיקרון אתה צודק, ביישום אני חולק עליך, יש סיכוי שאתה צודק, גם כן, גם... יש נקודת אמת גם במה שאני חולק עליך, אבל בוא קודם נבין את הקלאסיקה, אחרי זה נראה מה אתה אומר. כן, אתה בכיוון ממש, כן.
אולי התורה שנביאה על ידי מעשה.
מה זה?
שאנשים לומדים תורה.
איפה ראינו את זה בחיים הרבה? בגולה, בגולה. אז תגיד את המשפט אחרי המעשים יוכלו לבבות? שמעתם על המשפט אחרי המעשים יוכלו לבבות? זה תרת. זה קלאסיקה של תרת. מה זה אומר? זה אומר, אין בו שכל, אתה לא חושב על זה, אין לך מידות, אלא מה אתה עושה? יש בו איזו נקודת נשמה, שהיא משפיעה ישר על המעשים, זאת אומרת, כל החבר'ה בגולה, הם מקיימים מצוות ככה, לא מבינים יותר מדי, לא מבינים רוחניות, לא לומדים אמונה, לא שום דבר. אלא מה? יש איזו נקודה טבעית בכלל ישראל, שכל יהודי מקיים מצוות, וזהו, בלי לחשוב יותר מדי. לא צריך עכשיו את כל שיעורי אמונה שאנחנו נותנים פה, בשביל להתחבר לתורה. יש סיכוי שהחרדים עד היום עובדים בשיטת תרת, או מנסים לעבוד בשיטת תרת, זה לא הולך להם. זה בדיוק השיטה. זאת אומרת, מה שאתה תעשה, אין לך מה לחשוב את זה מן. זה טוב שתחשוב, אבל קודם תעשה. זאת אומרת, קודם תדע שאתה יהודי צריך להם מצוות נקודה. זה תרת. איפה רואים תשת? אני חושב בדיוק הפוך. זה בדיוק מאמר הדור, זה תשת. כי הוודאי שכל הציונות וכל ההתעוררות הלאומיות היא באה מצד נשמת ישראל שמתעוררת. זה ברור. אבל יש מצב שהיא מתעוררת וגורמת לאנשים לקיים מצוות פשוטות, כמו בגולה, ויש מצב שהיא מתעוררת על הצד המוסרי, הרי זה מה שהרב כותב שם במאמר הדור, זה הרשעים בעלי הפרינציפים. זה אנשים שמצד, זה מה שהרב הרי כותב, הוא אומר, איך מתחיל מאמר הדור? הוא מסביר, שאם הנקודה של הכפירה הייתה איזה של קלקול מוסרי, אז לא היינו רואים אנשים מוסריים, היינו רואים כולם רשעים, אני יודע מה, אנשים גסי רוח. הוא אומר, זה לא כך. אתה רואה אנשים שבחינת המידות שלהם, הם מידות טובות, הם אנשים טובים, הם אנשים חיוביים, הם אידיאליסטים. אבל זה לא יורד למעשים, נכון? זה בדיוק דוגמה לתש"ץ. זאת אומרת, נקודת הנשמה של עם ישראל הפנימית היא מקרינה על השכל, על המידות. יש אנשים עם מידות מצוינות, אבל זה לא מספיק חזק בשביל לחבר את המידות למעשים. אז זה לא כמצוות, זה כויפות. כי החיבור בין השכל לבין המעשים הוא זה שחסר. זה סוג אחר של חולשה, בדיוק הפוכה. זה חולשה הפוכה לגמרי. זה שני סוגים של חולשות שכל אחת היא הפוכה לגמרי. אבל אומר הרב, לעולם לא יהיה תרש"ץ. זאת אומרת, אין מצב כזה של תקיעה, תרועה, שברים, תקיעה. תמיד זה תשרת, הרי חסר פה אחד, זה לא סימטרי, נכון? יש תשרת, יש תרת ויש תשעת. איפה תרשת? אם זה הסימטרי, צריך להיות גם אפשרות לתקיעה ואחרי זה מעשים ואחרי זה שכל. אומר הרב, אין דבר כזה, ברוחנית מה זה אומר, ואומר, אין דבר כזה תקן את כלל ישראל רק דרך המציאות המעשית. זאת אומרת, אחרי המעשים ילכו ובוא, זה לא שיטה כללית, זה לא עובד. תמיד השכל יותר חזק מהמעשים. זאת אומרת, תמיד התיקון המושלם זה קודם שמופיע השכל, המשגורות, המוסר, ומתוך זה מופיעים המעשים. זה השלמות, אבל אין לעולם שלמות שבה קודם אתה תפעל על המעשים, ואחרי זה מתוך המעשים, אחרי זה תגיע לשכל. זה לא עובד. לכן אין תרש"ץ. למה זה לא עובד? לא יודע. שאלו את משה רבינו. מה? אני אומר שהמשפט הזה הוא נכון באופן מאוד פרטי, בתור טכניקה מצומצמת, לטפל בבעיות פרטיות של אנשים שקשה להם לעשות מצוות. אבל זה לא שיטה כללית. זה לא שיטה כללית, זה פשוט לא עובד. הלאה. בואו נמשיך. וזהו תוכן של התרת. אז כן עובד כן. ולפעמים אין השכל, אני רוצה להסביר מה שאמרתי, לפעמים אין השכל מחיה מיית המעשים בני מניעות של הדברים סודיים, מכל מחיית המידות, מידות ודורות אחרות המעשים, וזה רמש של התשת. ונראה שיותר מצויה תחיית המידות וחיותן על ידי השכל, וכן התשת הוא קודם לתרת. אבל התיקון בא על ידי המידות שחיית המעשים, ידי המעשים שחיים את המידות. אז אומר הרב, הרב, הדבר האחרון שהרב מסביר, זה למה הסדר הוא תשרת, תשת, תרת, ולא הפוך. תגיד, תשרת, זה המושלם, אחרי זה בדיעבד ראשון תגיד תרת, זאת אומרת, תקיעה תרועה, ואחרי זה תעשה תש"ץ. אומר הרב שהסדר היותר שלם בין השניים הבדיעבדים הוא דווקא זה של השכל. זאת אומרת, התיקון של העולם בדיעבד שבא מצד שהנשמה משפיעה על השכל והמידות הוא יותר שלם וקודם מאשר התיקון של בדיעבד שהנשמה משפיעה מיד על המעשים. במילים אחרות, דור הגאולה הוא יותר מבטא את הנשמה, את הטבע הנשמתי של עם ישראל, מאשר דורות הגלות, במילים שלנו. כי דורות הגלות זה תרת, כן? ולכן אם אתה רוצה לבחור, עדיף שתבחר תש"ץ ולא תבחר תרת, אם אתה צריך לבחור ביניהם. אז עכשיו למדנו מזה מה צריך לכוון עכשיו, אם ככה בתש"ץ ולתרת. צריך לכוון שיש גם סוג של יציאה מהכוח אל הפועל של נקודת האמת הפנימית, גם של אדם פרטי וגם של כלל ישראל, גם בדיעבד לפעמים. זה נכון גם לפעמים לאנשים בחיים. נגיד, תאר לך דוגמה, נגיד שאתה לומד במכינה, או שאתה לומד שנה ב' או שאתה לומד שנה ג', אז אתה נגיד, אם אתה בחור טוב, אתה במצב של תשרת. זאת אומרת, יש לך את הטבע, יש לך את המידות, יש לך את המעשים. אבל יכול להיות שבאדם בצבא אין לו זמן לתשרת. זאת אומרת, לא יכול להיות. אז הוא אומר, תראה, עכשיו אני לא חושב. זאת אומרת, אני עכשיו שנה לא חושב. אני יהודי, אני עושה מצוות הזה. אני לא מתחיל עכשיו להתפלסף אם עכשיו זה ככה או זה ככה. זאת אומרת, לפעמים צריך לדעת שגם באדם הפרטי יש מצב שהוא צריך להבין שהוא לא כל הזמן יכול לחיות בשלמות שבה הטבע מופיע בשלמות ומחיה את הנשמה השכלית ואחרי זה את המידות ואחרי זה את המעשים ואחרי זה רק מופיעה שלמות. לפעמים צריך לעבוד אחרת, צריך לפעמים לא לחשוב במידיים וגם לעשות. לפעמים יש גם בדיעבד הפוך, קצת יותר קשה לצייר אותו בלי לעשות בצורה שהיא לא עבירה, אבל יכול להיות גם דבר כזה שלפעמים, אני יודע מה, אתה לא יכול, אני אתן לך דוגמה, אדם מאוד מעדר בכל מיני דקדוקי מצוות, לפעמים לא יכול, אין מה לעשות, עדיף, לפעמים דקדוקי מצוות לא הכוונה עבירות חפי חדיר, אוקיי? אחד מקפיד להתפלל רק בתיקין. אתה מגיע לצבא, לא יכול להתפלל בתיקין, מה לעשות? אין בתיקין, בתיקין הוא רץ בשטח. אז מה? זה לא נורא. אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא גם בדיעבד, לא רק תמיד לכתחילה. בוודאי זה נכון לכלל ישראל. צריך להבין שגם אותם כוחות בעם ישראל, שבניגל לא פועלים על פי הסדר הנורמלי של הנשמה שמשפיעה על המידות ועל השכל ואחרי זה על המעשים, גם הם יש נקודת אמת שגם מהם הולכת נשמת ישראל ומופיעה, וצריך להתכוון שזה יעבוד. זאת אומרת שבאמת החרדים מתוך התרת שלהם רק יגיעו לזה שלמות, והחילונים אולי מתוך התשת שלהם ונשאר להם רק יגיעו לשלמות, וביחד נגיע כולם לתשרת ביחד. זהו, נראה לי שבזה גמרנו את העיקרון. שאלות? כן. לפעמים אין ברירה, לא עדיף. תמיד עדיף תשרת. תמיד. תשרת זה המצב אידיאלי תמיד. תשרת קודם לתרשרת. לתרת, אבל אני חושב שזה רק במצב שהכל פתוח. אתה מבין מה אני מתכוון? אני חושב שהדוגמה ש... אני קשה לי לחשוב בדוגמה של תשרת לצבא, בלי להגיד למצב שלא כן מתרוצה, לכן אני מתרגם את זה בזה שלפעמים בן אדם יכול מצד השכל להמשיך להתחבר ולעשות מצוות, אבל הוא לא יכול עכשיו להגיע לרמת, אני יודע מה, הדקדקנות שהוא עשה ו... בקיצור, אני חושב שהדוגמה של תשעת לצבא היא לא טובה. אני אשמח לשמוע דוגמאות יותר טובות. אבל צריך להבין שיש את המצבים האלה, בסדר? אתה יודע מה, בוא נגיד שזה לא אתה. יש לך חברים שם חילונים, שם אנשים טובים ומוסרים ונכבדים. תבין שהם תשעת, תוציא אותם לתוך לתוך. אתם מבין? טוב, עוד שאלות. כן.
יש על הצביעים קודם של רבינו פעם ורשי, אתה אומר שיש מצב שמשה הביא בעצמו שתי תיבות תפילין?
כן, אני לא בטוח בזה, זו סברה שאני אומר על פי איזה מקמרנו שאומר על ספרי תורה ואין לי זה מקור. אבל עם כל ההסתרגיות האלה, זה יש בזה היגיון, כן. וגם היום ודאי יש נקודת אמת גם בתפילין של רבינו תם. יש כאלה שמאדרים להקפיד גם את זה, להניח גם את זה וגם את זה. בתפילין של רבינו תם ודאי יש להם איזושהי כוונה פנימית אחרת למי שמלווין את הכוונות. אבל כיוון שעם ישראל קיבל על עצמו תפילין של רשי, אז כל כך מכיר, זאת אומרת, את החיוב הזה תפילין של רשי, אבל יש הרבה שמליחים תפילין של רבינו תם, יש אצל הספרדים יש הרבה מאוד כאלה, יש כאלה שמליחים את הכל ביחד, יש... אז אם זה היה חסר ערך לגמרי, אם זה סתם היה, נגיד, טעות הלכתית, אז לא היה בזה שום טעם להתחיל להניח תפילין שאין להם שום ערך, נכון? אז כמעט שזה נקודת אמת, זה כמו מחלוקת בית שמאי בית הלל. שאומרים שיש מקום שאומרים, אני לא, המקור באיזה מקום נסתר באיזה מקום, אף אחד לא יודע למצוא אותו באיזה, לא יודע, אחד מפרשי הזוהר, אני חושב. אבל אומרים שלעתיד לבוא הלכה כמו בית שמאי. ואז זה נאמר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זאת אומרת, בית שמאי לא אומרים דברים לא נכונים, רק לא נכונים בזמן הזה. אז יכול להיות שיש נקודת זמן שככה תפילין של רבינו תם יהיו נכונים לדור ההוא, אתה מבין? או לשבט מסוים, או לכהנים יש תפילין של רבינו תם, אני יודע.
מה שרשי אמר זה
בנוגע המצב של הדור שהיה בו? אז אני אומר, יש בזה נקודת אמת. זה שבחרנו אנחנו, שההלכה היום כמו תפילין של רשי, זה כי בדורות האלה זה ודאי יותר נכון. אבל תפילין של רבינו תם יש נקודת האמת שלהם, יכול להיות שבדורות אחרים או לחלקים מסוימים מעם ישראל, זה כן יהיה יותר נכון. כן, שאלה אחרונה ותוכלו לרקוד. כן. אין שאלות, טוב, יאללה, נלכוד, יופ, פופ, 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 פופ.